לא פעם אנחנו לא מצליחים להבין למה הצד השני לא מבין את הדברים כמו שאנחנו מבינים אותם. איך יכול להיות שמה שאנחנו מרגישים וחושבים כל כך לא מובן להם? איך יכול להיות שהם לא רואים את המציאות? הרבה פעמים המציאות הזאת היא רק שלנו. יותר נכון היא פרשנות שלנו למה שקורה. הדרך שבה אנחנו מפרשים את המציאות לא פעם מציפה בנו לפעמים כעס, מרמור ותסכול. יכול להיות שהדברים שאנחנו מרגישים וחושבים הם לא באמת המציאות, שהמציאות שלנו היא לא מוחלטת ושיש עוד דרך אחת לפחות להסתכל ולהבין את הדברים שקורים בחיים שלנו. תגידו, מי מאיתנו לא היה רוצה לדעת לנהל את הרגש, המחשבות או התגובה שלו בצורה קצת יותר טובה? בצורה ובדרך שתאפשר לנו להסתכל קצת אחרת על הדברים. ותגרום לנו להרגיש טוב יותר עם עצמנו ועם הסביבה. אז בפרק היום נציג כלי סופר פרקטי שיעזור לנו לעשות את כל הדברים האלו. האזנה נעימה, פתיח ומתחילים. מכירים את הימים או התקופות האלו, בהם אנחנו חווים קושי או אתגר בחיים שלנו? אלו אותם הרגעים בהם לא ממש ברור נוכל להמשיך הלאה. אז אנחנו מסתכלים מסביב ולא כל כך מצליחים להבין איך יכול להיות שאנשים אחרים צולחים קשיים ואתגרים לא פשוטים בחיים שלהם, בעוד שאנחנו תקועים. אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים לעצמנו, כזה אני רוצה. בשיחה קצרה בכל פרק נשתף בכלים, תובנות ותפיסות שעזרו ועוזרים לנו להתמודד, להתקדם ולהצליח, גם כאשר לא הכל הולך בדיוק כמו שתכננו.
שי רלר נפצע בתאונת דרכים בנפאל, ונותר משותק כמעט לחלוטין מהצוואר ומטה. הוא מנטור לצליחת אתגרים, מרצה, מלווה אישי ב-NLP ויוצר תוכן.
ריקי גולן נולדה עם שיתוק מוחין, וכיום היא אלם שניים, רב סרן במילואים, מרצה, מאמנת להשגת מטרות והתגברות על אתגרים. יאללה, האזנה נעימה. מתחילים.
הרבה פעמים אנחנו מרגישים שדברים פשוט קוראים לנו ללא שליטה. אני מבואסת וחסרת מוטיבציה כי היה לי יום מדכא. מישהו אמר לי משהו אז אני כועסת. מה אם הייתה לנו דרך לשלוט ברגשות שלנו, או לפחות למתן אותם? אם היינו יכולים להפחית כעס ועצב, לייצר אמפתיה או להגביר אהבה. אז אני רוצה לומר לכם שיש דרך כזו. נכון, היא לא פשוטה וזה דורש מאמץ, אבל זה לגמרי קיים. אחת הדרכים לעשות את זה היא הדרך של מודל אפרת, והיום אנחנו נדבר על זה. היי שי,
מה העניינים? היי ריקי, מה המצב?
בסדר גמור, אז מה אתה אומר, אפשר לשלוט ולהפחית את הרגשות?
תראי, הפתיח כאילו ממש פתח את הפרק הזה בצורה אופטימית, ואני חושב שהכלי הזה שנקרא מודל אפרת הוא סופר סופר מעניין וסופר פרקטי, וסופר שימושי ליום יום, כי זה משהו שנראה לי פוגש כל אחת ואחת מאיתנו, ממש, כל רגע, כל שנייה מהחיים שלנו.
ממש.
את רוצה לפתוח באמת אולי ככה, לספר בכלל מה זה מודל אפרת?
כן, אז בוא רגע נגיד מה זה בכלל אפרת. אז קודם כל, למי שלא מכיר, אפרת זה ראשי תיבות של המילים אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. היה לי אירוע, כתוצאה מהאירוע במוח קורית פרשנות של מה קרה עכשיו, ומפה נוצר רגש. וחשוב להגיד אגב שהמחשבה תמיד קודמת לרגש, כי רק הפרשנות מייצרת לנו את הרגש, כמו שאנחנו נראה גם היום בדוגמאות שתכף נראה, ובעקבות הרגש מגיעה התגובה. בדרך כלל הדבר הזה קורה בקצב כל כך מהיר שנראה לנו שזה הכל חסר כל שליטה, אבל כשמנתחים את זה ומפרידים את החלקים, אפשר לגמרי לשלוט בתגובות שלנו וברגשות שלנו, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן היום.
כן, אני חושב שזה משהו שאת יודעת שפוגש באמת את כולנו, כי אנחנו הרבה פעמים לא מבינים איך יכול להיות שהצד השני לא רואה את המציאות, לא מבין את הדברים כמו שאנחנו רואים. וטוב, לנו נראה שהדברים שקורים הם כאילו מובנים מאליהם. הדברים קורים, אנחנו מבינים, ופתאום אנחנו לא מצליחים להבין למה הצד השני לא מבין אותנו, לא מתנהג כמו שאנחנו היינו רוצים שהוא יתנהג, או כמו שאנחנו מתנהגים. וזה בעצם, אם הייתי אולי צריך, תתקנו אותי אם אני טועה בזווית שאני מסתכל על הדברים, אבל אם הייתם צריכים אולי לפרש את מודל אפרת בכמה מילים, זאת הפרשנות שאנחנו נותנים למציאות, המציאות שלנו. כי אני לא יודע אם באמת אנחנו נדבר על זה, השאלה היא, האם יש מציאות אחת או יש כמה
ממש
סוגים של
ככה,
מציאות.
והפרשנות שאנחנו נותנים, ואיך היא, איך היא, איך היא משפיעה על הדרך שבה אנחנו פועלים, ואחר כך על החיים שלנו. אז באמת, כדי להפוך את זה רגע מהתיאוריה למציאות, אתה רוצה אולי לתת דוגמה שתסביר למה הכוונה?
כן, אני אשמח. אני יכול לתת דוגמה באמת זה תהליך ליווי שאני עברתי, בחורה נחמדה, אנחנו כמובן לא נגיד שמות, וככה היא סיפרה לי על איזה סיטואציה עם הבן זוג שלה, היא חזרה הביתה מהעבודה בערב, וככה הוא כזה שוכב על השרוע, על הספה בסלון, אין לו כוח לכלום, אין לו... וככה היא ניגשת אליו ואומרת, תקשיב, יאללה, בוא נצא, הרבה זמן לא יצאנו, בוא נעשה משהו. והוא כזה מסתכל עליו, אומר לה, תקשיבי, אני עייף, אני מה זה לא בקטע. והיא ככה בתוך העולם הפנימי שלה, ישר לקחה את זה למקום המאוד מאוד לא טוב, והתחילו לרוץ לה בראש מחשבות של, הוא לא אוהב אותי, נמאס לו ממני כבר, אין לו כוח בשבילי, הוא לא רוצה לבלות אותי. וכמובן שהיא הגיבה בכעס ולקחה את זה מאוד מאוד אישי. והם לא דיברו ביומיים שאחרי זה. אחר כך בדיעבד, שבאמת אני דיברתי איתה, וניסינו לתת לזה זווית טיפה שונה, היא הבינה שבסופו של דבר, הבן אדם פשוט באמת, 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 היה עייף, היה לו יום, סליחה על הביטוי, בחורבן בעבודה, הבוס שלו נכנס בו, ובסך הכל באמת, הוא כולה היה עייף. הוא מאוד מאוד אוהב אותה, ואין לו שום דבר ושום רצון להיפרד ממנה, והכל טוב, פשוט יום כזה חלש.
כמה מהר אנחנו רצים למחשבות.
כן, ולפרשנות שלנו, של הוא לא אוהב אותי ונמאס לו והוא לא רוצה אותי, שבפועל המציאות היא הרבה יותר כנראה פשוטה ממה שאנחנו חושבים, או מאוד מאוד שונה.
ובאמת פה, אלף, אני רוצה להגיד עוד משהו, שבאמת, באמת, לפעמים זה לא כל כך משנה מה האמת. זאת אומרת, אם יש לי, נניח, ריב עם הבוס שלי, או עם בן הזוג שלי, או לא משנה, אם אני מצליחה לראות את האפשרות, אפילו התיאורטית, שיכול להיות שהכוונות שלהם טובות, של אותו צד שני, אז התגובה שלי כבר תהיה הרבה יותר אמפתית, הרבה יותר חיובית, הרבה יותר... נגיד אם היא הייתה אומרת לעצמה, כן, האמת היא שהוא מאוד עייף, והוא לא יכול כי היה לו קשה בעבודה. נניח שהיא הייתה מצליחה לראות את האפשרות הזאת, אז
כן.
היא כבר הייתה מגיבה לאותו בן זוג בצורה יותר אמפתית, בצורה יותר חיובית, ואז התגובות שלו בתמורה היו גם כן חיוביות יותר, במקום אותו ריב שנוצר להם. ולפעמים בכלל לא משנה מה באמת הסיבה שבגללה הוא לא רצה לצאת. גם אם באמת הוא לא רצה לצאת, יכול להיות שתגובה חיובית שלה הייתה דווקא משפרת לו את הרצון.
כן, נכון, נכון, זה באמת
בשלב
אנחנו
צריכים לחשוב איזה פרשנות תשרת אותנו. וזה תהליך שלפעמים במצב האמיתי קשה לעשות אותו, אבל כשרגע מתרחקים מהסיטואציה, זה הולך ונהיה יותר פשוט.
אני חושב שהגדולה של כל המודל הזה, אתה תמיד כשאומרים מודל, זה נשמע כאילו תיאוריה וכזה פחות...
עכשיו זה חוקרים, אוניברסיטאות.
כן, אבל לא, אני חושב שבאמת הגדולה של כל המודל הזה, זה שהוא בעצם מאפשר לנו לזקק או להבין שנייה את האופן שבו אנחנו מתייחסים לדברים, ולשפר אותו, ממש כאילו לשנות אותו, ולשנות את ההתנהגות שלנו, כמו שאתה אומרת, הדברים קורים מאוד מאוד מהר, בעיקר בדברים שמאוד אמוציונליים ורגשיים, והיכולת הזאת שנייה לעצור ולחלק את זה לשלבים של ההבנה של מה קורה לנו, מה אנחנו מרגישים, למה אנחנו מרגישים כמו שאנחנו מרגישים, היא יכולת מאוד מאוד טובה, כן לשנות את המציאות שלנו, ואני חוזר חזרה לפתיח, ממש, ממש פשוט לחיות טוב יותר.
לשלוט ברגשות שלנו. אני רוצה לתת דוגמה מהחיים שלי, באמת, זו דוגמה מאוד בומבסטית. היא לא איזה, דווקא לא משהו אירוע קטן, זה משהו שכאילו ליווה אותי שנים, והיה לי מאוד קשה, ופתאום עשיתי עליו איזשהו שינוי, היה לי, יצאתי פעם עם איזה בחור, הוא בא לבקר אותי בבסיס, אז שירתתי בקריה, ופתאום פגשנו מישהי שהוא מכיר. ואז הוא אמר לה, הוא כאילו מסתכל עליי, וכאילו, איך מציגים את הסיטואציה? ואז הוא אמר, תכירי, זאת ידידה שלי, כאילו, הציג אותי ככה. ואני נעלבתי עד עמקי נשמתי, שהוא לא מציג אותי בתור החברה שלו, כי בטח הוא מתבייש בי בגלל המוגבלות שלי, ואני צולעת, ולא נעים לו שיראו שהוא יוצא עם בחורה צולעת, ואיזה פדיחה, והיה לי באמת באמת קשה. אני לא יודעת אם זה היה הסעיף שסיים את הקשר הזה, אבל זה בטח היה כבר מה שכיוון לכיוון, וככה זה נגמר, שהוא התבייש בי ולא רוצה שידעו שאני חברה שלו, וכמה שנים אחר כך, ממש, לא יודעת, 10 שנים אחר כך, אני כבר לא לגמרי סגורה, עשו עליי כתבה בעיתון לאישה, אני יודע שאני מחפשת זוגיות, כל השנים תמיד מדברים על זה שאני מחפשת זוגיות, הייתה כתבה בעיתון לאישה, ובעיתון לאישה סיפרתי את הסיפור הזה, הנה בחור שיצא איתי ולא היה מוכן להודות בזה בפני החברים שלו, ואני הייתי קצינה בצבא, והחיילים שלי קראו את הכתבה, ופתאום בא אליי חייל שלי, ואומר לי, ברור שהוא לא יגיד עלייך שאת חברה שלו, כי הוא לא יודע איך את תגיד, ואם הוא יגיד את זה, בגלל שאתם רק התחלתם לצאת. פתאום, וואו, איזה אופציה שלא חשבתי עליה בכלל. כאילו, נכון, זאת אופציה. עכשיו, אני לא יודעת מה האמת, זה גם לא ממש משנה מה האמת.
לא דיברתם על זה מאז, כאילו.
לא, אני לא בקשר איתו, אבל לא יודעת. אני לא יודעת, קשה לי לנחש כל מה שאני עברו מאז אפילו. אבל, כאילו, פתאום, זה בכלל לא עלה לי, האפשרות הזאת בכלל לא עלתה לי בראש, כשזה קרה, היה לי ברור למה הוא עשה את מה שהוא עשה, ולא הייתה אופציה אחרת. פתאום, השנים אחר כך הבנתי שיש עוד אופציות. מה זה אומר? שבאמת לפעמים לנו, באופן אישי, קשה לראות את האופציות האחרות.
זהו. אנחנו
מגיעים... ברור לנו שאנחנו מזהים את המציאות, וזאת המציאות ואין בלתה.
נכון.
אבל זה לא נכון.
ואולי זה בדיוק מקום מאוד מאוד טוב מהסיפור האישי שלך, להגיע אולי לאיך משתמשים בפרקטיקה של המודל הזה, כדי באמת לשפר את הדרך שבה אנחנו מרגישים, חושבים, וגם בסופו של דבר מגיבים בפועל. אני חושב שהנקודה האחרונה שדיברת עליה, זה אותו חייל שאמרה לך, כאילו נתן לך זווית טיפה שונה על הדברים, מובילה אותנו באמת לאחד מהפתרונות אולי הכי טובים שיכולים להיות בשימוש המודל הזה, וזה בעצם התערבות של גורם חיצוני.
ממש. מישהו שיכול לראות משהו אחרת, שאני לא ראיתי ולא יכולתי גם לראות, כי לי היה ברור מה האמת.
נכון, אנחנו הרבה פעמים רואים את זה בליוויים אישיים שאנחנו עושים, שההתערבות של הגורם החיצוני הזה, היא דבר שמשנה לגמרי פרספקטיבה בהסתכלות על כל הדברים, כי לפעמים אנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה, בעולמנו שלנו, במציאות שלנו, שאנחנו בטוחים שהיא האמת המוחלטת, ובשנייה, שנייה רגע, אנחנו יוצאים זום אאוט על ידי זווית של מישהו אחר, גורם חיצוני, זה יכול להיות לא משנה, קואוצ'ר, NLP, פסיכולוג, חבר טוב, לא משנה מי זה, מי אנחנו מדברים, היכולת הזאת רגע שנייה להסתכל על הדברים מאוד זווית, היא לפעמים מראה לנו שהדברים אולי לא בדיוק כמו שאנחנו חושבים, או כמו שאנחנו באמת מרגישים.
ממש, ועצם הסימן השאלה הוא כבר הופך אפילו את הרגע, נגיד אני אומרת לא, נדמה לי שהאופציה הראשונה היא כנראה הנכונה, כי אני מכירה אותו ויש לי איזה עיקרות מוקדמתי במקום, אבל גם אם נדמה לי שהיא הנכונה ואני לא בטוחה, זה שונה לגמרי מאשר אני בטוחה שזאת האמת וכזה וככה זה וזה. זה כבר הופך את הרגע שלי לפחות חזק, עוצמתי, והכעס שלי או הדיכאון שלי הוא כבר לא באותה רמה.
את יודעת שמה שאמרת, סימני שאלה, זה אחד מהדברים, אני, איך שהתחילה הקורונה, קצת לפני, שאני מתלבטתי אם לעשות קורס NLP, לא לעשות קורס NLP, ואז יצאתי לדרך, החלטתי שאני עושה קורס NLP, ואז התחילה הקורונה, זה לא משנה, בסופו של דבר, הקורס NLP הזה זה אחד מהדברים ששינו לי את החיים לחלוטין, דווקא בגלל הסיבה ששם למדתי לשים סימני שאלה כמעט בכל דבר שרץ לי בראש, ולשאול את עצמי בעיקר שתי שאלות. אחת, האם מה שאני מרגיש וחושב זאת באמת המציאות בפועל? ושתיים, האם יש לי יכולת חד משמעית להוכיח שזאת המציאות שקורית בפועל? ואני באופן אישי מאוד מאוד ממליץ כל הזמן לשאול שאלות, כל הזמן לשים סימני שאלה על התחושות והרגשות שלנו, כי הרבה מאוד מהמקרים, אני יכול להגיד לפחות מהחוויה האישית שלי, ברגע ששמים סימני שאלה, פתאום אנחנו רואים עוד אופציות ועוד אפשרויות, שגורמות לנו להבין שוואלה, כנראה שיש עוד אפשרויות, עוד אופציות.
לגמרי ככה, ואני רוצה לתת עוד איזשהו טיפ קטן, בתוך הסיטואציה, נגיד של אותה בחורה ובן הזוג שלה, שהיא הגיעה הביתה עם כל הסיטואציה שתיארת. בתוך הסיטואציה, אני לא אתקשר עכשיו לחברה, או אמר לי ככה, מה את אומרת, כי אני כבר מגיבה, מה שנקרא, באונליין. מה שאני יכולה לעשות, אם אני מתרגלת את עצמי על העניין הזה, זה, הוא אומר לי, אני עייף, אני ככה, וזה וזה וזה. לשאול, למה אתה מתכוון? אתה לא רוצה לצאת איתי? ולהגיד לה, לא, אני לא בא לצאת איתך. פשוט אני אומר. ואם אני אצליח לשאול את הצד השני, ושוב, זה כנראה תלוי מערכת יחסית, בתוך עניין של הרגל, אם אני יכולה לשאול את הצד השני, במקום, מה, אתה כל הזמן רוצה להגיד לי במה אני לא בסדר? לא, לא התכוונתי לזה ככה, בכלל לא רציתי. זאת אומרת, השאלה, תוך כדי האירוע, יכולה לצמצם את העניין, וכמובן שבתהליכים גדולים ובדברים יותר עמוקים, אפשר גם לעשות דברים בראייה לאחור, או תוך כדי תהליך, כשזה תהליך ארוך.
כן, וואי, הנושא הזה של באמת לדבר על הדברים, הוא אחד הפתרונות, לא יודע, אני גם, זה משהו שאני חווה בשנים האחרונות מאוד מאוד מאוד, כמה זה מקל וכמה זה פותר המון המון סימני שאלה, פשוט לבוא ולדבר על הדברים, ולא, אתה יודעת, להשאיר אותם בינינו לבין עצמנו, כי ברגע שאנחנו עושים, משאירים את הדברים בינינו לבין עצמנו, אנחנו נכנסים ללונה פארק של המחשבות והתיאוריות והקונספירציות במוח שלנו, ואנחנו מאוד 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 יצירתיים בנושא הזה. וזה
ממש,
מגיע...
ולפעמים דווקא במערכות יחסים הכי קרובות שאנחנו... טוב, אני כבר מכירה אותו איזה 10 שנים, אני יודעת כבר מה הוא חושב, אני לא צריכה לשאול אותו כי אני יודעת, אני מכירה אותו. טוב, זה המקומות שיוצרים הכי הרבה בלגן, הכי הרבה כעס, הכי הרבה מריבות. לפעמים על כלום. אז מודל אפרת בין השאר אומר, דקו, האם הפרשנות שלכם לסיטואציה משרתת אתכם? לא רק האם היא נכונה, ואמיתית, אלא האם היא בכלל משרתת את מה שאתם רוצים להשיג. אני אין לי אינטרס לריב, לא עם אמא שלי, לא עם הבוס שלי, ולא עם אף אחד אחר. אם אני יכולה לתת זווית אחרת לסיטואציה, שתגרום לי להרגיש יותר טוב, ותמנע את המריבה, אז לעשות את זה. אבל חשוב לי להגיד, לא טוענת שזה קל, לא טוענת שזה תמיד מצליח.
כן, כן, כן.
זה לא קסם, אבל זה בהחלט שווה תרגול.
לגמרי, לגמרי. אז חברים, מודל אפרת, אירוע פרשנות רגש תגובה, בדגש על, על הפרשנות ועל היכולת שלנו לערער ולשים סימני שאלה ולבדוק האם באמת מה שאנחנו חווים ומרגישים זאת האמת במציאות, והאם זה באמת, כמו שאמרת, משרת אותנו. יכול להיות שזה פשוט, יכול להיות שזה באמת המציאות ואלה הדברים באמת בפועל, אבל השאלה, האם זה משרת אותנו והאם אולי יש דרך אחרת להסתכל על הדברים? ואם צריך לעזר באנשים אחרים כדי לקבל עוד זווית, אז לדעת לעשות גם את זה, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד מועיל ומאוד מאוד מעשיר את היכולת שלנו להסתכל על הדברים בזווית טיפה שונה.
ממש ככה.
זהו, זרגס, תודה רבה באמת שככה פרס לנו את המודל הזה. אני חושב שזה היה מאוד מאוד... לא יודע, לי זה היה מאוד מאוד פרקטי, זאת אומרת, הכרתי את המודל הזה לפני, אבל הייתי צריך באמת ככה את הפרק הזה כדי להיזכר בו וגם להבין בדיוק מה אפשר לעשות כדי בכל זאת להימנע מהמלכודת הזאת של המחשבה והרגש שלנו בתוך עצמנו. אז תודה רבה רבה לך על הפרק הזה, ואנחנו כמובן ניפגש בפרק הבא.
ביי,
ביי, תודה.